ראינו אתמול שצריך לברך את ברכת הגומל לפני 10 אנשים ועל זה רוצה הגמרא לומר שאולי צריך גם לפי מרזוטרא ששניים מהאנשים יהיו תלמידי חכמים כי כתוב ומושב זקנים שיללו צריך שחלק מהציבור יהיו זקנים, זקנים תלמידי חכמים מתקיף הרב אשי ואם הכל הוא רבנן אז תגיד שכולם יהיו חכמים לא כתוב בקהל זקנים, בקהל עם ואם בעשרה שר אמה וביטרן רבנן אולי נגיד שצריך 10 אנשים ועוד 2 תלמידי חכמים קשיה ולהלכה לא נפסק ככה להלכה מספיק 10 אנשים גם אם לא תלמידי חכמים מה הסברה של מרזוטרא? מרזוטרא סובר שקיבוץ הרבים לא יהיה ראוי לערך נכבד כי מצד צורתה המוסרית מה הערך של ציבור? מתי הערך לציבור? להרבה אנשים כאשר הציבור משקף משהו יותר ערכי מאשר היחיד. היחיד זה משהו פרטי. והציבור מבטא מגמה קצת יותר רחבה, קצת יותר כללית, מוסרית. אם נבוא להכיר את ערך הרבים מצד החומריות, אבל אם אתה אומר שהציבור מצד עצמו, יש לו ערך יותר גדול גם אם הציבור הוא בעל נטיות חומריות. וכל מה שמעניין אותו זה רק התפיסה החיצונית, הכמותית של החיים. זה לא צודק, כי במקרה, יכול להיות שבמקרה מסוים הציבור הוא באמת טוב, אבל לא תמיד, לפעמים התאוות החומריות, שואף כל אחד על שלו ויחידותו, וכל מה שנותן ערך לציבור על פני היחיד, זו המטרה המוסרית, שהיא המטרה הזאת להשכיב להיטיב, היא מאגדת את הרבים, היא באמת מה שנותן כוח לציבור להתאגד בסופו של דבר, ולא לשקוע בכל אחד בפינה שלו, והיא בזאת שנותנת לב, בלב כל יחיד להתנדב באמת לטובת הרבים, להופיע את הצד היפה שבציבוריות. על ידי ההשפעה הרוחנית, היחיד גם מלא חפץ, הוא רואה את תעודת הטוב, רואה את הצדק, הוא רואה איך הכל מתיישם במגמות ציבוריות, על ידי הסיוע שלו לצירוף הכלל. וזה דבר פשוט, שאי אפשר לכל קיבוץ להתקיים בלי הדרכה מוסרית. אבל יש הבדל בין המכיר את החומריות לעיקר, יש את תפיסה ציבורית שאומרת, באמת, העיקר זה החיים החומריים. העיקר זה הצלחה הכלכלית ואיכות החיים החומרית, זה בעצם הדבר העיקרי. אלא מה, אי אפשר בלי קצת מוסר, אחרת הכל פה יתפרק. אז צריכים קצת חלק, לא הדרכה מוסרית, אי אפשר להתקיים ולבוא למטרה חומרית. אז יש תפיסה שרואה במוסר אמצעי בשביל החיים החומריים. בשביל שנפתח חיים כלכליים יפים, צריכים שיהיה פה כללי אתיקה מסוימים. הוא מוכן לתת חלק גם לחוכמה ולמוסר בקיבוצו. אבל יש איש אחר שרואה בצדק את ערך הרבים לאמיתתו. יש הסתכלות רחונה יותר, הסתכלות האמת. שצריכים להבין שהמוסר שמתגלה בחיי החברה הוא לא אמצעי בשביל חיי כלכלה וחומר טובים, אלא זאת המטרה העצמית. המטרה היא הערך היותר עליון זה גילוי חיים מוסריים בציבור כאידיאל, כערך לעצמו. יסוד החשיבות של הציבור אינו בא כי אם יצא דרך המוסר והחוכמה יצא מכללם. זה שכל הציבור כולו בצורה מאוגדת, כולו רתום לעניינים מוסריים, זה הערך הגדול. זה הערך הגדול שמתגלה דווקא בציבור. מהי נפקא מינה אם אתה מגדיר את המוסר כאמצעי למגמה הכלכלית חומרית או הפוך ההבדל בין אלה שמי שנוטה לחומריות יצמצם את החוכמה רק כפי ערכך מי שרואה את החיים הכלכליים כעיקר אז הוא כל הזמן ינסה לקצץ את המשקל של האמירות הרוחניות והמוסריות עד למינימום המינימום הנדרש אבל מי שמבין שעיקר המטרה זה המטרה של הטוב הרוחני אז אדרבה הוא ישתדל כפי אפשר להרבות חוכמה והוגה האם אתה רוצה להקים המון המון תלמידי חכמים, המון אנשים שעוסקים ברוח, במוסר, בטוב, או שלא צריך, מספיק שיהיה אחד על כמה זה, שהוא מסוף מאיר על ההערות מוסריות שנצרכות. אף על פי שכבר יהיה בידו מה שמספיק להנהגה, עוד יוסיף לקח עבור עצם אהבת הטוב. אנחנו לא בוחנים את הערך של התפתחות המוסר רק מצד הפרגמטי שלו, האם הוא עוזר להנהגת החיים הכלכליים, החומריים, אלא זה ערך מצד עצמו, לקדם את העולם המוסרי, לקדם את עולם הרוח. הציור הזה, תפיסת העולם הזאת, מבליטה את תקרת ערך הציבור לפי האמת. מה באמת הערך הגדול של ציבור? ביסוד ההשקפה האמיתית, למה ראוי הציבור לסבול עבורו הרבה? למה זה בעצם מוצדק שאדם יסבול למען הכלל? שאדם יקריב את החיים שלו למען הכלל, יתאמץ למען הכלל. אם כל המטרה של הכלל בסוף זה רווחת חיים חומרית, אז באמת זה בסוף זה לא כך הגיוני. הרי אז מין, בסוף זה מין חשבונאות כזאת. אני אמור להתאמץ בשביל הכלל. שמה הכלל? בשביל בסוף שיהיה לי רווחת חיים. אני אראה אם זה משתלם לי או לא. אלא ודאי, צריך לראות את זה אחרת. כל הלגיטימציה של לדרוש מהיחיד, או לחנך יחידים למסירות עבור הכלל, זה רק בגלל שבכלל מתגלה ערך אחר. שהכלל מגלה קומת חיים של מוסר, של קדושה, של רוח, שאף יחיד לא יכול לגלות אותו בכזאת עוצמה, בכזאת איכות, בכזה גובה. אז באמת מוצדק להכניע את חיי היחיד, או לבטל רצונות פרטיים לעומת שאיפות כלליות, ולשאת בעול. ולכן, תראה מן היו רבנן. אם אתה אומר חכם אחד, אז עדיין היה אפשר להבין שחכם אחד הכוונה, טוב, פרקטי, צריך חכם אחד, צריך ציבור איזה מישהו אחד שאומר את האמירה המוסרית. אתה אומר שניים, אתה אומר אחד, מיותר. זה עיקרון. כי התורה מצד עצמה, התפתחות המוסרית מצד עצמו. חכם אחד בקיבוץ, זה ציור של הכרח. גם אדם שכל מגמתו חומרית מבין שצריך אחד בשביל שהוא יראה לנו הוראות ויגיד לנו מה נכון לעשות. אבל צריכים להבין שלא נכון. שמעלת הציבור שגורמת להשכיל שיש ערך טוב צפון במוסר שדי, וזו המטרה העיקרית. העיקר זה גילוי ערך הטוב. להודות בלב שלם ודעה ישרה לגומל לחייבים טובות. וצריך לברר שיש מגמה עליונה בעולם, והמגמה המוסרית היא המגמה העיקרית בעולם, וזה מה שצריך להתברר בברכת הגומל. זה בא בביאור רק בהכרה, שתעודת הציבור היא השלמות המוסרית בעצם. להרבות חכמים יותר מכך ההנהגה, לא בגלל מה שצריך, לא מצד השיקולים הפרגמטיים, אלא מצד עצמה, להגדיל את העולם הרוח, להגדיל את העולם המוסר, להעצים ולהעצים עוד ועוד, שזה המרכז, זו הסוגיה, בשביל זה עם ישראל נוצר בעולם, בשביל להיות ממלכת כהנים, גוי קדוש. כי בשביל ההנהגה, מספיק מנהיג אחד, דבר אחד לדור, לא צריך כל כך הרבה אנשי רוח, ואין כל כך הרבה אנשי מוסר, מספיק אחד שהוא מחליט לכולם, וזהו. עליה שאנחנו מבינים שיש סגולה של אהבת התושייה, התורה נקראת תושייה. כן, היא כולה מלאה עצות של חוכמה ומוסר, והיא מיקרת עצמה, יש לה ערך עצמי, ומזה מביא השתדלות להוסיף כפי האפשרי עוד ועוד כמה שיותר. רק על ידי קיבוץ של רבים שעוסקים בהכנות חומריות תוכל לצאת תכלית חוכמה מיחידים. בגלל שבסופו של דבר אם לא יהיו תשתיות חומריות גם לא יהיה בסיס איתן להתקדמות המוסרית, אם אין קמח אין תורה. אז אני מבין שצריך גם ציבור רחב, המון, שהוא לא כולם אנשי רוח ומוסר. אבל צריכים לדעת שהמטרה של הכל, מטרת כל הציבור, זה ההתקדמות הרוחנית המוסרית. זה המשמעות של כל ההתפתחות הארצית הכלכלית כולה. ולכן חביב מאוד הציבור ההמוני, כי יוצא ממנו בסוף תכלית מיחידים, שממנו בכללו תצא תורה. אומר רבשי, לפי זה צריך שעשרה רבנן, או 10 אנשים מהעם ועוד 2 רבנן. יסוד החיבה הציבורית מתבארת, כמו שכתבנו, ביותנו מכירים שאי אפשר לשום יחיד להגיע למטרה נעלה כאם בצירוף הכלל. זאת יסוד החברה האנושית, שבכללה צריכים לחוקים מרובים מצד התורה ומצד ההסכמה. ולכן, לא יוכר ערך הציבור ביות כולו רבנן. אם אתה שכולם יהיו חכמים, עדיין לא נגלה את כל המשמעות של המוסר. כי עוצמת המוסר, עוצמת התורה מתגלה דווקא בזה שהחיים של הציבור מאוד מורכבים, מאוד מגוונים, יש שם המון דילמות והמון סיטואציות, וזה שדרך כל החיים המאוד מסובכים של הציבור, בכולם מתגלה אמירה מוסרית מאוד מסועפת ומפורטת, זה קידוש השם הגדול. ככה מתגלה התורה במציאות. אם כל הציבור כולם יהיו רבנים, כולם יהיו תלמידי חכמים, אז אומנם יהיה מאוד נחמד, אבל לא יהיה גילוי של כל המשמעות של התורה. כל הפרטים של התורה, כל הסעיפים של התורה, את כל החוקים המרובים שתמונים בתורה, הם לא יצאו לפועל, לא יחשפו. לכן צריכים שלא כל הציבור יהיו רבנן. גם צריך להתבהר, כי החכמים ביותם מכירים שאי רוח ירצו אולי להיות נבדלים מהציבור בהנהגתם. בעריכם עצמם שהם צריכים הדרכה יותר רמה, שאפשר שימצאו כאלה שאינם נמנים, מצטרפים עם הכלל, אבל מהם לא ייבנה הכלל בפועל. אבל ההשפעה המוסרית באמת האמיתית תצריך רק להיות אנשי מעלה מתערבים מהציבור ונמנים מהם. חוץ מזה צריך לשים לב, לא להפריד, אל תגיד עשרה ועוד שניים חכמים, כי אז זה נשמע, כי השניים החכמים לא חלק מהציבור, הם לא חלק מהעשרה, כאילו יש להם הנהגה אחרת. זה לא נכון, אנחנו רוצים שתלמידי חכמים, אנשי הרוח, אנשי המוסר, יהיו חלק מהציבור, יהיו חלק מהחיים. וההשפעה המוסרית שלהם היא דווקא בזה שהם נמנים יחד עם הציבור, הם חלק מהמניין, הם חלק מהעשרה. תראי, רבנן צריכים להיות חלק מהעשרה ולא נוספים מלהם, לא חוץ למספר. יש ודאי לחכמים בעלה מיוחדת שאי אפשר להיכלל עם כל ההמון הירוד מהם הרבה. ונכון שיש הבדלים בין תלמידי חכמים לבין הציבור. החכמים הגדולים הם בני עלייה, הם באמת למעלה מספירת העם, והם אורו של עולם. ולכאורה ראוי להרשים גם בצד המעולה הזה את עיקרת הציבור. אבל דבר נעצר כזה הוא נסגר מהרגשת הכלל. יכול להיות שיש יחידי סגולה שבאמת מעל הציבור, אבל הציבור לא יוכל אז להרגיש אותם. הם לא יוכל לקבל מהם שום דבר. ולכן אנחנו צריכים שגם העולם הרוחני, גם גדולי ישראל, הם יהיו חלק מהציבור. ראוי לצייר מה שקרוב לו, ציור של חכמים שסמוכים למעלתו ומתערבים עמו. צריך שהציבור יתפוס שתלמידי חכמים הם חלק מהחברה, הם חלק, הם נוסעים בעול עם כולם, אכפת להם מהכל, הם לא פרושים משאר הציבור, ואז הציבור יכול לקבל מהם הדרכות, רשמים, ללכת בעקבותיהם, להיות מושפע מהם. גם כששם נפשו על זאת המעלה, ירום בערכו, כשהציבור רואה את האנשים הגדולים, זה מרומם אותו. הקדישו את קדוש יעקב, את אלוקי ישראל יעריצו. אנחנו עוברים לנושא נוסף. רב יהודה חלש היה חולה, התפח, היה חולה מאוד, ואחר כך התרפא. ובא אליו רב חנה בגדתה ושאר החכמים. ואמרו לו, ברוך השם, דייב אחלן, שאתה, הקדוש ברוך הוא, החזיר אותך אלינו חזרה, היית חולה, ולא נתן אותך לאפר. אמר להו, פרטרתו מייתים מהודו, פרטרתם אותי מלהגיד תודה. שואלת הגמרא, והרי צריך עשרה? הגמרא, היו שם עשרה. שואלת הגמרא, מה, אתה לא צריך גם להגיד תודה? אתה בעצמך היית חולה? הגמרא, הוא ענה אמן. וכאן שהוא ענה אמן, אז מוציא אותו ידי חובה של ברכת תודעה על זה שהוא היה חולה ונתרפא. מה הקטע פה עם רב יהודה, שהוא... הם אומרים ברכה והוא עונה אמן אחריהם. רב יהודה היה אדם ענק, אדם גדול ורם המעלה בחוכמה ובמוסריות כרב יהודה. גמרא בראש השנה אומרת שרב יהודה הוא היה מתפלל פעם בכמה, איזה כמה שבועות, משהו כזה. רק כזה אדם מיוחד, והרב יש לו פסקה על זה בהרפלי תואר, שרב יהודה היה אדם מיוחד במינו, אדם מאוד מאוד נדיר, שבכלל הוא היה כולו כל כך שקוע בעולם הרוחני, שבאמת כל הסדרים הרגילים של תפילות וזה לא היו שייכים לגביו. היה לו סדרים עליונים מאוד גבוהים, משהו מופלא, רב יהודה. אז יש על זה פסקה שלמה בהרפה לתואר, איך שהוא היה מעל הסדרים הרגילים. אדם מאוד מאוד רם המעלה. והוא מצד עצמו, החולי בכלל לא דגדג לו. לא השפיע עליו, הוא לא הרגיש את החולי בכלל. חולה, לא חולה, הוא כבר ככה בעולם הרוח. גם כשהוא היה פה בריא, הוא היה כולו... בעולם העליון, בכלל לא לפי הסדרים של העולם הזה, לפי הגמרא מספרת בכמה מקומות, כשהוא היה, הוא היה רק, כשהיה בצורת, ואמרו בוא נעשה תענית, בוא נעשה צום וזה, וזה אמר רב יהודה בסדר, הוא רק הוריד את הנעל, כאילו להראות שהוא קצת משתתף עם הציפור, כבר התחיל לרדת גשם. הוא היה אדם כולו בעולם העליון, אז הוא חולה, לא חולה, זה לא משפיע עליו בכלל. מי מוטרד מזה שהוא חולה? הציבור. הציבור זה מטריד אותו, כי רוצים לשמוע ממנו שיעורים ודברים כאלה, והוא לא מדבר איתם, הוא כאילו חולה עכשיו. אז הציבור יותר, החיסרון, מתייחס לא כל כך לו, אלא רק לחברה שסובבת אותו. שלא הסכילו איך התועלת היוצאת מי שגדול שכמותו ביותו אימא, עכשיו אתה חולה, אנחנו לא יכולים לקבל ממך שיעורים. על כן להירם יותר על התועלת, כדי שהציבור עוד יותר יבין, מי זה רב יהודה? מי זה הענק הזה שקוראים לו רב יהודה? הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לו להיות חולה, בא ממד חולי. ועוד יותר מבינו כמה אסור פספס את הבן אדם הזה. עוד יותר נבלו פחד של חיסרון מהם חלילה. ולכן הם הביאו בזה שהם מכירים שעיקר ההודעה צריכה להיות מצידם. אתה מצידך חולה או לא חולה זה לא משנה לך. אתה בכל מקרה נמצא בעולם עליון. אנחנו דרך המחלה שלך מבינים כמה אנחנו במצוקה, כמה אנחנו צריכים אותך, שתביא לנו שיעורים, תפסוק לנו הלכות. השכילו לכן לסדר את הברכה בלשון וסגנון פשוט והמון, המוני. הרי מה אמרו? ברכה מאוד פשטנית כזאת. ברוך השם שיחזיר אותה, יאהבת לנו, שיחזיר אותך אלינו ולא לאפר. זה משהו מאוד, ברכה מאוד לשון המונית, להורות. שאם ולדי עזרת החכם והצדיק, השפטה רוחנית עליהם בתורה וחומה ובוסר, הם מושפלים בתחתית המדרגה. בלעדיך אנחנו תקועים, לא יצאו את נפשה למושגים נעלים. אנחנו לא יכולים לדבר, אפילו בלשון הקודש, צריכים לדבר ארמית. אנחנו לא מצליחים להתבטא נורמלי, הפכנו לעמי הארצות בלעדיך. תראה איך אנחנו מברכים. במקום שאנחנו מדברים בלשון הקודש, היא שפה שנועדה להעלית בה רגשי קודש נעלים ורוממים העברית, שפה שמלאכה שרת משתמשים בה. אנחנו לא מצליחים לדבר עברית, אנחנו מדברים בשפה ארמית, שהיא המונית וגסה. זה בא לומר מה להעיד על גסות מעמדם. תראה איזה מצב הידרדרנו בלי השפעתך של חוכמת רב יהודה עליהם. עכשיו יותר אנחנו מכירים את ערך הטובה שהשפיע השם הטוב עליהם, ששלח לנו איש צדיק וקדוש עליון כמותו לרוממם. אז דרך זה שהם ברכו אותו בארמית ובשפה מאוד נמוכה, זה הם רצו לבטל לו כמה בלעדיך אנחנו חסרי כיוון. בריא חכמה להביא אכלן לתועלת שלנו, בשבילנו. אתה לא צריך באמת להיות בריא, אנחנו צריכים אותך בריא. ולא הבך לאפרה, נקטו מושג גס של ציור מוות מות האדם, בלא עלייה של השקפה, זה ציור מאוד נמוך, לראות אל הכירה מרידתה מבלדי עזרתו ותלמותו. ולכן הם הכירו ביותר, אחרי מצאתם המחיד שעבר עליהם בכלו יותר חסגולה אשר עמהם. מובלט יותר, שאחר שעד כה לא קיבלו ממנו אותה תועלת אפשרית לקבל מתואר נפשו הנעלה, ביחס אליהם הייתה לקיחתו כייבה לאפרה. אם היו לוקחים אותך מאיתנו, זה לזרוק אותך לאדמה. זאת אומרת, איזה אובדן, איזה נזק, לא הפקנו ממך עדיין את כל מה שיכולנו להפיק ממך. זה לפני הזמן. עכשיו אנחנו עוד יותר מבינים כמה אנחנו צריכים לנצל אותך. יכירו שהוא יאיב לו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותך בחזרה, נתן אותך לנו בחזרה במתנה, אז עוד יותר נשתדל לקבל ממך תורה ולמנות ממך אורחות צדק וחוכמה קרוי. אמר להם רבי יהודה, אמנם לעצמו יש חיוב הודעה על חלקו, אבל כיוון שהוא רואה שהוא תועלת מושפע מחוליו להרבות את השפעת התורה והצדק יותר. זאת אומרת, אמנם אני עבריתי, אבל אני רואה שעיקר העניין פה זה התועלת הציבורית בזה שאני בריא יותר ממה שהיה לפני זה. אז יוצא, אני מבין מה יצא לטובה מהמחלה. מה יצא לטובה מהמחלה? שעכשיו אתם יותר תרצו ללמוד תורה ממני, יותר לקבל הדרכות. טוב, יצא לטובה. ענה בתראי, הוא אמן. מה זה אמן? בנפש חפצה, שמח באיסורים. אמן, הכוונה, תודה לקדוש ברוך הוא שנתן איסורים. כי זה יצא בסוף, מקור ברכה לרבים, להגביר חיל בתורה וכל טוב. כי ידוע שיותר מה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. אז הוא שמח מאוד שיש לו הזדמנות להעניק יותר תורה וחוכמה לציבור. אמר רב יהודה, כיוון שהזכרנו את רב יהודה, אז אנחנו מביאים עוד מימרה בשמו של רב יהודה. שלושה צריכים שימור משדים, ממזיקים. עסקנו קצת במזיקים השנה, נעסוק עוד קצת. מי צריכים שימור? חולה, חתן וקלה. ומתנית התנה, חולה, חיה, אישה יולדת, חתן וקלה. ויש אומרים שגם אבל, ויש אומרים שגם תלמיד חכם בלילה. כל אלה השדים מתעסקים איתם, ולכן צריכים יותר שמירה, הגנה מפני פגיעת המזיקים. הידיעה הברורה, היותר ברורה בעמקי המציאות, תחייב להרבות את גבול החיים ככל האפשר. יש שאיפה גדולה וטובה להרחיב את החיים. בכל פינה שאנו פונים, אנו רואים את ממשלת החיים, מגדולה יצורים עד קטנים, ואין צער לכוח החיים לעמוד גם ביצורים היותר דקים וקלים. אנחנו רואים שהחיים מתגלים בכל מקום, אפילו ביצורים מיקרוסקופיים. מתגלים שם החיים. סיבות המחלות, שהיה נדמה שאין בזה יחס לאיזה עניין שיש בזה חיים. היה נדמה שמחלה זה בעיה חומרית פשוטה, התברר שלא. חשבו בהתחלה שזה רק מעמד של דברים חומריים, לא מרגישים ודוממים. אבל המדע התפתח, התרחבה הדרישה, ואנחנו יודעים שגם שם יד החיים שולטת. מחלות זה גם תוצאה של חיים. ועסקנו בזה קצת השנה, יצורים קטנים מחולי מחלות, מיקרובים ובצלים למיניהם. בצלים, הכוונה פה כל מיני פטריות, אני חושב הכוונה, הוא מתכוון פטריות כאלה. כשנקיש מזה גם על העולם הרוחני, כן? יש, כמו שהחיידקים הם יצורים חיים, מיקרוסקופים בלתי נראים, שהם יוצרים את כל הבעיות, את רוב הבעיות הגופניות, במקביל לזה גם העולם הרוחני. תדע לך שגם בעולם הרוח יש יצורים רוחניים מיקרוסקופיים, שיוצרים את כל הבעיות הרוחניות. לא יצורים במובן הביולוגי, לא יצורים ביולוגיים, יצורים אחרים, יצורים רוחניים, כמו שיש מלאכים, שהם יצורים רוחניים איכותיים. יש יצורים רוחניים, קטנים, 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 לא רואים אותם, שהם יוצרים את הנזק הרוחני בעולם. יש רעיונות בעולם הרוח, יש דברים שסובבים סביב עולם הרעיונות. אנו יודעים שהעולם הרעיונות גדולה פעולתו בחיים. זה התוך של החיים. וזה יורד אותנו הקש רחב שגם שם יד החיים הוויה. יד החיים נמצאת, שולטת. אם מקטנות היצורים יראה כל איש חכם לאורך משפט להחליט שגם העולם הגדול בכללו הוא מלא חיים, אין ראוי לומר שיש בכלל ההפך מכל הפרטים. ראוי גם לדון מהיצירות בעלי החומר אל התנועות והכוחות המופשטים. ללמד מי החיידקים אל הכוחות המופשטים ולתנועות הרעיוניות שקיימות בעולם. וקרוב מאוד המשפט, שסיבות צריך להיות מעורי שכל, מוצאים אותו לפעולו. גם שם היד החיים באמצע. גם באמת מה שמעורר אותנו לחשוב ולהתפתח. זה גם בעצם כמו חוליות חיים קטנות של רעיונות, של מחשבות, של אידיאלים. האידיאלים זה לא רק עולם מופשט, שחלטני, קר, אלא האידיאלים זה זרמי חיים. שמשפיעים בסוף על היכולת הלימודית שלנו, על עולם הרוח שלנו. לא חזון רחוק הוא יחס הפילוסופיה הקדמונית. הוצאת השכליות אל הפועל, ושכל פועל עומד ונבדל. ולא עוד שאין כאן מקום למעמד גבולי החיים, כיוון שמושג הרוחניות והרעיון הפנימי, הם נמצאים בכל גבול החיים, עד שגם בעולם הדמיון המלא תנועה ופעולתו רמה על האדם, מביאו להצלחה ונועם חיים כשהוא בטבעו האגון, ומעבדו עבדה גופנית וחומרית כשהוא משנה עליו נטיבו, גם שם החיים שולטים. נכון אם כן לומר, שזרמי חיים משפיעים על השכל שלנו. כמו שהפילוסופיה הקדמונית אמרה, שיש שכליות, שכלים, שיוצאים אל הפועל מאיזה שכל עליון, כמו תולדות, כמו שורש ותולדות, כמו גרעין ושל תא שמצמיח חיים, אז נכון לראות בכלל את כל ההתפתחות השכלית הרוחנית כמו זרמי חיים שהולכים ונולדים, וזה כמו שזה נכון בעולם המחשבות, בעצם לראות את עולם המחשבות כעולם חי, גם עולם הדמיון. עולם הדמיון בעצם הוא גם עולם מאוד חי. יש דמיונות, המון המון דמיונות שמשפיעים על האדם. יש דמיונות, עולם הדמיון שהוא מלא תנועה, שמשפיעים דברים טובים, הצלחה ונועם. אבל יש דמיונות שמשפיעים על הנפש שלנו, שהם עושים לנו נזקים גדולים. מאבדים אותנו עבדה גופנית חומרית. וגם שם בעצם זה זרמי חיים. זאת אומרת, הרב בעצם רוצה שניפתח לתורת חשיבה, שכמו שיש חיידקים כלפי הנושא הגופני, יש חיידקים בעולם הרוח, ויש חיידקים בעולם הדמיון. יתרגל לזה שבעצם ההשפעות על האדם הן השפעות של זרמי חיים. ולפעמים זרמי החיים האלו לא טובה. יש חיידקים שעוזרים לנו מאוד בחיים. ויש חיידקים שמזיקים. ואותו דבר, יש חיידקים מחשבתיים, רעיונות, ויש חיידקי דמיון. כל מיני מהלכי נפש של דמיון. לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע. כמו שהבראת הגוף על ידי הזנה טבעית מבריאה, היא מכוננת את הגוף על טבעו, שלא ישלטו עליו לרעה כוחות חיים של יצורים מוכשרים להתמלא מחורבנם. אם אדם אוכל דברים מלוכלכים, דברים רקובים, אז מכניס לגוף שלו חיידקים, רעים, מזיקים, יש לו כאב בטן אחר כך וכל מיני דברים כאלה. אם אוכל אוכל בריא וטוב ונורמלי, אז הוא מצליח להחזיק מעמד מול כל החיידקים שבעולם. כך גם בתחום הנפשי. החזרת האדם אל טבעו המדיני, זה שאנחנו מחזרים את האדם אל החברה האנושית, אל הטבע המדיני, מדיני הכוונה החברתי שקיים באדם, רעות עם אנשים, היא להתחבר בחברה, זה מחזק את הרוח האנושית. אחד מהדברים הבריאים של האדם, כמו לאכול אוכל בריא, חלק מהבריאות האנושית זה להיות חלק מחברה. אדם שהוא לא חלק מחברה, הוא קצת לא בריא. הוא יוצא מהאיזון. הוא יוצא מזרימת הנפש הבריאה. ליחסי הגומלין הטובים עם החברה. אדם צריך חברה. אדם, כמו שכתוב הפילוסופים, הוא יצור מדיני, יצור חברתי. וחלק מהמזון הנצרך לו. לבל לימות לרגלי תנועות החיים, שבאים שלא כדרכם בעולם הרעיון והדמיון. אם אדם הוא לא חברתי, אז לפעמים הוא יכול להיות מושפע מכל מיני רעיונות ומכל מיני דמיונות מקולקלים, ואין מה שמאזן אותו, שזה שטויות, שזה דמיון, שזה לא נכון, שזה מזיק לך, וזה לא בריא לחשוב ככה ולא בריא לדמיין ככה. אז האדם זקוק לחברה האנושית כדי להחזיק עמדה מול שגיונות של דמיון. ולכן כל מצב אנושי שיוצא מטבעו שולטו על הרוח האנושי, ואם אתה רואה מצב של חריגות, צריכים תמיד לחזק את היסוד הבריא. עיקר הבריאות זה לחזק את היסוד הבריא. אדם חולה צריך לאכול אוכל בריא. אדם שמשפיע עליו הדמיון בצורה מוגזמת, אז צריך להחזיר אותו ליסוד הבריא. ומה זה היסוד הבריא? החברה. זה ננער לרגלי הכשרו של אדם להיות חי בחברה אנושית. חומר רוח בשכל ודמיון. לכן אם אנחנו רואים אנשים שקצת סתו לעולם דמיוני, לעולם להיגיון לא כל כך הגיוני, עיקר הרפואה זה קודם כל לחזור לחברה האנושית, להיות חלק מהמין האנושי. למשל, רואים לפעמים בן אדם, הוא יותר מדי בתוך העולם שלו, ולפעמים זה מזיק, אומר לו, לא, עכשיו לך תעבוד באיזה מפעל, ושם אתה חייב כל הזמן לעבוד עם אנשים, לשתף פעולה, וזה עצמו מבריא, כי אתה צריך לדבר בשפה של כולם, ובהיגיון של כולם, ולאט לאט אתה צריך להיות, זה מאזן אותך, מאפס אותך. לכן האדם, הגמרא אומרת, שאסור ללמוד תורה לבד גם. אסור ללמוד תורה לבד. בכלל זה לא טוב להיות לבד. זה לא טוב להיות לבד, כי זה כשיטה בחיים, כי זה לא מאוזן. זה מצב שיוצא חוסר איזון. לפעמים אדם, פעם בכמה זמן, קצת עושה לעצמו חשבון. אבל במכלול, אדם מאוד מאוד זקוק להיות חלק מחברה. אנחנו נראה בעזרת השם מחר שכל הדוגמאות שמופיעות כאן זו דוגמאות של אנשים שהם סתו מהבריאות במובן הפיזי, הנפשי וכולי, ואנחנו רוצים להחזיר אותם חזרה על ידי החברה. זה נקרא צריכים שימור. צריכים שימור, כמובן אל תהיו לבד. צריכים כל הזמן שהם לא יהיו לבד, כי הם במצב מוזר קצת, חריג, שונה, ולכן הם צריכים עוד יותר את הקשר החברתי החזק. אז זה בעזרת השם מחר לומדים ב8. כן, הסתיימות התפילה עד 8.